היום מתפרסם בעיתון יום ליום תוספת חוברת או קונטרס מיוחד שבתוך החוברת שנקראת עונג שבת, ובה יש תשובה של הרב עובדיה יוסף על פיתום הקטורת שנכתבת על גבי קלף. כבר זמן רב אמרתי לכם שאני מתחכה אחר הנגותיו כשאני הולך להתפלל אצלו, ולמרות שתורם נדיב תרם לו פיתום הקטורת, פרשת פיתום הקטורת על גבי קלף, והשמה שלו כל יום כל יום לקראת סוף התפילה מניח את זה על שולחנו ופותח, הוא איננו מסתכל אלא מפנה את פניו הצידה ואומר את פיתום הקטורת מן הסידור, ולא מתוך פיתום ולא מתוך אותה פרשה. כי ידעתי את עמדתו שאין לכתוב את הפרשה, את התורה, מגילות מגילות. ולמרות שבעבר, מלבד מה שאמרתי לכם עניין זה, נדמה לי גם במסגרת ההלכה היומית דיברנו על כמה מכשולים, שנכשלים רבים שכותבים בהזמנות פסוקים וכו', אז למרות הכל אומר היום את התשובה שלו בפירוט יחסי, כדי לרענן את אותם הלכות שאמרנו בעבר ושהן עולות מתוך התשובה של הרב עובדיה יוסף, שהוא באמת בעניין הזה גדול המשיבים, מופת הדור, והדברים האלה צריכים לגרום לבני אדם שאם יצאו מפי סמכות כזו לא כמונו, בוודאי ובוודאי שצריך להתחשב בהם. ובכן, הוא מביא כמובן את דברי הרב חיים פלאג'י, שיש חשיבות גדולה מאוד לכתוב את פרשת פיתום הקטורת ואת הברייתא שלה על גבי קלף. פרשת הקטורת זה מה שכתוב בתורה, פסוקי התורה, ואת הברייתא שלה על גבי קלף או גביל בכתב אשורי כמו בספר תורה, ובכל יום יקרא מתוכה פיתום הקטורת. ואומר רב חיים פלאג'י, והיא סגולה לפרנסה טובה ועושר, כי הקטורת מעשרת. כלומר, האמינו שהקטורת היא סגולה לעושר. אפילו בית המקדש היו הכהנים מתחרים מי התעסק בקטורת, וכשהיו עושים פייס, הגרלה, מי יזכה בקטורת, אז היו אומרים חדשים לקטורת, דהיינו רק מי שעדיין אף פעם לא יגריל ייכנס ויגריל כדי שיזכה לטפל בקטורת. אז באמת כתוצאה מכך המקובלים דחפו ועודדו שיקראו את פרשת הקטורת גם בשחרית וגם במנחה, מה שלא היה בעבר בכלל בכלל במסגרת נוסח התפילה. וגם כאמור הרב חיים פלאג'י מדבר על עידוד לכתוב את פרשת הקטורת על גבי קלף או ג'וויל באותיות אשוריות, בכתב אשורי. ומטבע הדברים התעוררה השאלה אם הדבר הזה מותר או לא, שכן במסכת גיטין נאמר שאסור לכתוב את התורה מגילות מגילות, וכן פסק רבנו בפרק שביעי מהלכות תפילין ומזוזה בספר תורה הלכה י"ד, כתב רבנו מותר לכתוב התורה חומש חומש, כל חומש בפני עצמו, ואין בהן קדושת ספר תורה התם שלם, אבל לא יכתוב מגילה בפני עצמה שיהיה בה פרשיות, ואין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה, ואם דעתו להשלים עליה חומש מותר. כלומר אפילו מגילה לתינוק אסרו לכתוב אותה. וכך פסק גם מרן בשולחן ערוך יורה דעה סימן רשפי ג' סעיף ב', לא יכתוב מגילה בפני עצמה מפרשיות התורה, ואין כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה. והרב עובדיה יוסף מנסה לראות שמה אולי מתוך שיטת הריף למדו להקל, סמכו להקל, ומפלפל בעניין הזה. בין כך ובין כך, הרב עובדיה יוסף מגיע למסקנה שמרן פסק כמו הרמב״ם, ושאסור באמת לכתוב את התורה בכתב אשורי בפרשיות, ולכן הוא אסר את כתיבת פיתום הקטורת על קלף בגלל האיסור הזה. הוא רק אומר בסיכום, בכל פנים נראה דרך התחילה אין ראוי לכתוב פיתום הקטורת בפני עצמה, רק בדיעבד מותר לקרוא בה. כלומר, אם כבר בדיעבד כתבו, מותר לקרוא בה. כמובן ישאלו אותי ויאמרו, הרי אתה עדת שראית אותו שהוא לא מסתכל עליה אלא מסתכל לצד, והרי הוא אומר כאן בדיעבד מותר לקרוא בה. נכון, כי יש הבדל בין גדול מורה הוראה שעושה מעשר, יראו אותו שהוא קורא, אז זה כבר יהפך להיות לך תחילה, לא בדיעבד. ואילו השאר זה עולם אחר, אם כבר אז בדיעבד אם קרא בה לא עשה איסור. וגם אז עוד יש פן נוסף, לקרוא כל יום באותה מגילה. מילא קראת פעם אחת במגילה הזו, לא ידעת שאסור לכתוב את התורה במגילה מגילות, אבל שאתה תעשה בה שימוש חוזר, זה כאילו אתה נותן פרסום שמותר לכתוב את התורה מגילות מגילות. לכן כאמור הוא מסויג. אתם יכולים לראות בית הכנסת שלו, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור וסתם חסידים, כל אחד כבר אימץ לעצמו, יש לו מגילה מונחת לו בכיס שלו, ברגע זה מגיע מוציאים את המגילה על קלף, כיוון שזה סגולה לעושר, ומי יוותר על סגולה לעושר כזאת. ואין לי ספק שהתשובה מתפרסמת כעת בצורה ברורה ובהירה, תבלום תהליך כזה, כי כן דרכם לשמוע בכל חכמים, ואז ידעו שלא כל דבר שכתוב בסידורים ובכל מיני מקומות שזה האמת, אלא האמת תורה דרכה. אלא שעלינו כאן לומר דבר חשוב, רבנו יש לו גם תשובה בעניין, לא רק מה שכתב בהלכה אלא תשובה בעניין. ובתשובה הוא דן בעניין אלה אשר מתעטפים בתלית. אם אתם מכירים את התליתות, הסגנון של הספרדים, אז יש בהם שנוהגים לרקום כאן, נוהגים לרקום כאן או את הברכה או את פרשת ציצית, את הציווי על פרשת ציצית, וכן בכנפות הבגד או רושמים פסוקים של הציצית, או שקוראים אות הברכה וכו'. והרמב״ם קרא תיגר נגד המנהג הזה בצורה מאוד מאוד קשה בתשובתו, ואמר א', אסור לכתוב את התורה מגילות מגילות, והפסוקים זה נקרא מגילות מגילות וזה בכתב מרובע וזה אסור, ב', נכנסים בזה לשירותים, כי מצד הדין מותר להיכנס לשירותים עם תלית, ואם כן הם עוברים עבירה שנכנסים עם פסוקי התורה לשירותים. ומשום כך רבנו באותה תשובה כותב אסור לכתוב אפילו פסוקים בציטטות, דהיינו אם רב כותב תשובה ומצטט פסוק, אז אומר הרמב״ם, וכאשר אנו נזקקים להביא ראיה מפסוק אנו משנים את הכתב, לא כותבים בכתב אשורי, ומעקמים אותו או כותבים מכל תיבה אות או שתיים, כללו של דבר מקצת התיבה, או כותבים בסירוגים, ואפילו מי שהתיר לכתוב פרשה לתינוק להתלמד בה, זה עריף, לא התיר אלא לצורך הלימוד. ואם כן איפה אתם רואים אפילו מורה הוראה שכותב פסוק בציטטה בשביל תשובה, צריך או לכתוב את זה באותיות עגולות ולא באותיות מרובעות, או לכתוב מקצת המילה ולא לכתוב את כל המילה, או לסירוגין מילה אחת כן מילה לא, כי אסור לכתוב את התורה מגילות מגילות, פסוקים פסוקים. לכן אומר הרב עובדיה יוסף, הוא מביא בשם פוסקים, הרבה פעמים בסוכות אתם תראו אחד הקישוטים, ברוך אתה בבואך, זהו פסוק מן התורה, אסור לכתוב אותו ולתלות אותו כינוי, כיוון זה נקרא לכתוב את התורה פסוקים פסוקים. הלאה מזה, מדבריו אלו אני מגיע לדבר נוסף, אתם תוכלו למצוא בשווקים תליון עם ברכת כהנים, כתוב ברכת כהנים תליון ותולים אותו כאן, זה עבירה גדולה, אסור לכתוב את התורה מגילות מגילות, וגם הם נכנסים עם זה לשירותים, שזה איסורים חמורים. כל אלה הם מסורים חמורים שבני אדם לא מודעים להם, או מה שכבר התרעתי בעבר, וכל זה כבר נכנס להלכות היומיות שאנחנו שוקדים בהם בעניין הזמנות. אל תכתבו הזמנות עם אותיות מרובעות, הזמנות לחתונות, לאירועים, לא עם אותיות מרובעות, עברו רק לאותיות עגולות, לאותיות עגולות. כי אומר רבנו שהכתב המרובע האשורי, אפילו לא פסוקים, אפילו לא פסוקים, יש בו קדושה, ואסור להכניס אותו לשירותים. כך יוצא איפה שאדם אשר הכניס עיתון כללי, חילוני, לשירותים, אני אומר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, ועל במותם או תדרוך, עיתון הארץ זה הארץ, והמעריב ערבים זה מחשיך השוכים, מותר להכניס אותו לשירותים. אמרתי לו, אסור, הכתב המרובע הוא כתב אשורי, ואסור להכניס אותו לשירותים, ולכן זה טעות בדבר הזה. טועים גם כן העיתונים החרדים והדתיים, שהם יוצאים באותיות מרובעות, הם צריכים לצאת באותיות כתב רשי. תארו לעצמכם, אבותינו בתימן נהגו, ותבדקו, ויש לנו מאות כתובות באוסף, תראו את כל הכתובות, כתובות באותיות רשי, לא כתובות באותיות מרובעות. מדוע? כי הרי זה שטר, הועיל וזה שטר, זה חולין, לא כותבים חולין באותיות קדושות, אותיות אשוריות. כלומר, מה שאני בא לא להוכיח אתכם, אלא להראות לכם שיבושים שכבר חדרו ונכנסו גם לעולם של האנשים המדקדקים במצוות מבלי ידיעה. הנה התשובה הזו, פתאום הכתורת, התשובה הזו היא בעצמה כתובה באותיות מרובעות. אז נניח שכאן אולי יבינו, כיוון שכל זה דברי תורה, ויגנזו את זה וישמרו את זה בגניזה, אבל אם יחשבו את זה שזה כמו כל העיתון של יום יום, כן? ויום יום כתוב אותיות מרובעות, ויושלח על הארץ, יוכנס לשירותים חס ושלום, וזה אסור. לכן אני פשוט מנצל את התשובה הזו בשביל לרענן ולעדכן ולהרחיב את היריעה, על מנת שאחד לאחד, אחד לאחד, ידבר ויספר, כדי שההלכה הזאת תהיה נפוצה ותהיה יותר מוקפדת ומדוקדקת, לא כמו שהיום זה ממש פרוץ ונפרץ, אלא מהטובים אשר נשמעים לכל מורים ויודעים ומשתתפים בתורה, הם יפיצו את אמיתה של תורה אט אט, עד שבדרך החיקוי זה יחכה את זה וזה יחכה את זה, וההלכה האמיתית תתפשט. רבי חנינא בן גרשון, רבי חנינא בן גרשון.